ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף קוף. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורה גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל באמצע העמוד, 9 שורות מלמעלה. אנחנו ממשיכים בענייני תערובת, איסור והתר, ודיני ביטול, ביטול האיסור. דרש רבה בר חנה חתיכה של נבלה ושל דג תמי. אם מדובר בדוגמאות כאלו של חתיכת נבלה או של דג תמי שנפלו לקדרה שבו מתבשלים חתיכות אחרות, והוא מכיר, הוא מזהה את החתיכה דאיסורה, אינה אוסרת, החתיכה הזאת אינה אוסרת בפליטתה עד שתיתן טעם ברוטב ובכיפה ובחתיכות. ככה שכותב, אינה אוסרת למעלה בשורות הקצרות בפליטתה עד שיהיה בה כדי ליתן טעם ברוטב ובכיפה ובחתיכות, שכל אלו מצטרפים לצד המותר, ואם בכל זאת מורגש הטעם בכל הדברים האלו, אז יש איסור. אוקי, ממשיך הגמרא, אוקי רב אמורה עלי ודרש, רב העמיד מתורגמן, מי שישמיע את דבריו לרבים, במטרה כדי לחלוק על רב בר בר חנה. ומה רב אומר? כיוון שנתן טעם בחתיכה, מאחר שהחתיכה דאיסורה היא נתנה טעם בחתיכה אחת שהיה בצידה, או חתיכת האיסור ועוד חתיכה אחת של אתר היו לבד ונתפשלו ביחד לפני שהוא הוסיף שאר חתיכות אתר בקטרה, ובחתיכה הזו של היתר שהיה אצל החתיכה דאיסור אין 60 בכמות נגד החתיכה דאיסורה, חתיכה עצמה נעשית נבלה. אותו חתיכה של היתר שאין בה 60 נגד החתיכה דאיסורה, היא עצמה הפכה להיות אסורה כנבלה, ואוסרת כל החתיכות כולן מפני שהן מינה. רש"י ממול, ואוסר את כל החתיכות כולם מפני שהן מינה, וכסל כדאיתך מפני שהן מינה לא בטלי, בגלל הכלל של או ההגדרה של מין במינו. כולם עכשיו, גם מה שהיה חתיכה דאתר הפכה להיות אסורה, ו כל החתיכות הנוספות של היתר כולם מין במינו, כולם חתיכות של בשר או חתיכות של דג. והאב המינה כעת הוא שאין ביטול, גם רש"י אומר אפילו יש בהן כדי ביטול שתיהן, אפילו אם יש כמות בשאר החתיכות מספיק לבטל את שניים האלו, החתיכה המקורית והחתיכה שנעשית נבלה, הכל אסור מפני שהן מינה. זה נקרא מין במינו. אמר לי רב ספרא לאביי מחתי, רב ספרא מעלה קושיה לאביי ואומר, רב כמן אמרה לשמיתי, רב כפי מי הוא אומר את דבריו, כרב יהודה דאמר מין במינו לא בטיל. זה שיטת רב יהודה המפורסמת, למדנו, שמענו אותו גם כן כאן בשיעורים שלנו, בדפים שבעבר, שמין במינו לפי רב יהודה אינו בטל. האם זה הבסיס של רב? אם זה הבסיס של רב, מי איריה כי נתן טעם? למה הוא מדבר על כך שהחתיכה דאיסורה נתן טעם בחתיכה שבצידה, אותה חתיכה הראשונה של אתר, אפילו כי לא נתן נמי? אפילו כי לא נתן טעם נמי, גם אם לא נתן טעם, עדיין אנחנו במצב של מין במינו, חתיכה המקורית של איסור עם שאר החתיכות היתר. מה זה משנה איך זה משנה את התמונה שהחתיכת יסוע נתנה טעם דווקא בזה שבצידה? רש"י ממול, אפילו לא נתנה טעם בחתיכה שבצידה, לא בטלנה מדה נבלה גופה, מיני ומיני כבר מין שלהם אי, ולא בטלה. אז אנחנו רוצים לדעת עומק של שיטת רב פה. אמר לי, אביי נותן תשובה, וכאן יש לנו משולשים, ובשוליים ממור כתבנו שתי תשובות לשאלה. דהים שיטת רב מבוסס הרב יהודה, הרי הוא סובר דמין במינו אינו בטל, אם כן למה לפי רב האיסור קשור לנתינת טעם בחתיכה השנייה? אז התשובה היא, לפי אביי המלא, אחא במאי עסקינן, בשקידם וסילקו. אמרנו שהוא הכיר, הוא זיהה את החתיכה דאיסורה, אז בנוסף לכך הוא גם הוציא אותו. רש"י אומר ממול, בשקידם וסילקו לאיסור, וסילק רוטף קודם שייתן האחרות, האחרות כוונה החתיכות דהתר בקדרה. אז אנחנו בשלב ביניים, מה יש? יש לנו חתיכה אחת של אתר שספגה טעם של החתיכה המקורית של איסור. בינתיים הוא שלף משם את החתיכה דאיסור המקורי, שפך גם את הרוטב, נשאר לנו חתיכה אחת שנעשית נבלה. הלכך, נתנה טעם בראשונה, הרי זו חוזרת ועושה אותן. ואילו אם החתיכת אתר הראשוני שהיה על יד החתיכה דאיסור לא קיבלה טעם מן החתיכה דאיסור, נגיד שהייתה הרבה יותר גדול, יש פי 60 מהחתיכה דאיסור, במאי מצרי, על סמך מה נאסור את החתיכה ההוא? והשמינה דחתיכה עצמה נעשית נבלה לאסור חברותיה בפליטתה. אז במודל הזה, התסריט הזאת, אנחנו יכולים להבין מה רב רצה בכך שהוא דיבר על חתיכה הראשונה של אתר נעשית נבלה. ורק נחזור על הנקודה העיקרית, אין כאן איסור הבסיס החתיכה הראשונה של איסור, כי הוא הוציא אותה, הוא קידם וסילקו. רבה אמר, נמשיך בגמרא עם רבה, וגם נמשיך לעמוד ב', אפילו תימה לא קידם וסילקו, אפשר להסביר את רב גם בלי שהוא סילק את החתיכה דאיסורה. הווי, התערובת שלנו כעת הוא כזה, מין ומינו ודבר אחר. יש לנו החתיכה דנבלה, יש לנו השחוטה, ודבר אחר, התבלין והרוטב. וכשיש מציאות כזאת, יש כלל, וכל מין ומינו ודבר אחר, סלק את מינו כמי שאינו, וסלקים את החתיכה דהתר משם. אותו חתיכה דהתר אינו מבטל האיסור ואינו מוסיף על האיסור, אלא מסלקים אותו במו עינינו כמי שאינו, ומה נשאר? הנבלה והרוטב. ושאינו מינו הרוטב רב עליו ומבטלו, יכול לבטל את החתיכה דנבלה. אז אנחנו נראה עכשיו איך רש"י מסביר את זה בהרחבה בשורה שלישית, ודבר אחר כגון תבלין ורוטב, מינו דהתר אינו מבטלו לאיסור ולא מוסיפו, אלא סלקהו כמי שאינו בקדרה זו, ונשארו הנבלה והרוטב, ובתלה נבלה ברוטב ובכיפה. הלכך, נתנה טעם בראשונה תחילה, בעוד שלא רבה הרוטב עליה, אם, כמו שתיארנו מקודם, חתיכה דאיסורה נפלה
או התבשלה יחד עם חתיכה של היתר, ככה בלבד. והחתיכה דיסוע נתנה טעם בחתיכה דאתר, בזמן שלא היה רוב הרבה רוטב. ואחר כך נתן מים וכיפה בחתיכות, ואחר כך הוסיף את הבסיס לרוטב, המים והכיפה, זה דק דק של בשר שנוחתת לתחתית הקדרה, ועוד חתיכות של אתר. נתווספה חתיכה ראשונה של היתר על הנבלה ואוסרת הכל. עכשיו יש לנו לא רק החתיכה של נבלה המקורית, אלא גם החתיכה של היתר, מפני שהן מינה ולא מצאו חתיכות של היתר לבטלה, ואף על פי שיש בהם יותר מ-60. אז זה מבחינת החתיכות, יש כאן מין במינו, והרוטב לבדו אין בו כדי לבטל שניהם. ולכן רב דיבר על כך שהחתיכה החתיכה של נבלה זה לא מספיק לאסור את הכל, כי הכמות של הרוטב היה כן מספיק לבטל אותו לבדו, אבל יש פעם כאן תוספת חתיכה ראשונה של אתר שנעשית נבלה, אז יש לנו שתי חתיכות של שהן בעייתיים, ובמצב כזה אין מספיק ברוטב כדי לבטל את שניהם. ועל הדרך אנחנו גם אומרים שבשאר החתיכות נעצרו כי הם בעיה של מין במינו. כפי שאני מבין כאן את הדברים, שאם לולי התופעה הזאת של חתיכה הראשונה של היתר שנעשית נבלה, היינו אומרים סלק את מינו כמי שאינו, ונשען על הרוטב כדי לבטל את החתיכה של איסור. אבל מאחר שהחתיכה הראשונה של היתר נעשית נבלה, אין כוח ברוטב מבחינת כמות לבטל את שניהם, האיסור המקורי והחתיכה שכעת נעשית נבלה. עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא, כאן המשנה 4 שורות מראש העמוד, בעניין גיל הנשה. המשנה אומרת נוהג בתורה ואינו נוהג בתמיה. האיסור גיל הנשה שייך לבהמות תורות, לבעלי חיים תורים, בהמות תורות, בניגוד לבהמות תמיות. זו שיטת התנא קמא. רש"י כותב אינו נוהג בתמיה, שאם אכל גיל הנשה של תמיה, למה דבר יש בגילים נותן טעם, שהגיד הוא מפריש טעם, לא כן משום תמיה. כאילו זה עוד נתח בשר של הסוס למשל, ולאו משום גיל, אבל המלכות לא יהיה בגלל האיסור של אכילת גיל הנשה, כי אינו נוהג איסור גיל הנשה בסוסים ושאר בהמות טמאות. ולמה דאמר אין טעם בגידים פטור מכלום, בתורה עץ הוא, זה כמו עץ, אין לו טעם, והתורה חייבה עליו, אבל בטמאה אינו נוהג. אנחנו נחזור למשנה. רבי יהודה אומר אף בתמיה, שגיל הנשה של בהמה תמיה אסורה, אסור מדין גיל הנשה. אמר רבי יהודה ולא בבני יעקב נאסר גיל הנשה, ודאי בהמה תמיה מותרת להם. האיסור של גיל הנשה נוצר על בהמות. איזו בהמות? בהמות שאחרת אתה יכול לאכול אותם. ובזמן בני יעקב איזו בהמות היו מותרות באכילה? כל הבהמות, גם הבהמות הטמאות היו מותר להם באכילה. אז והתורה אוסר גיל הנשה של מה שאתה יכול לאכול, אז זה כולל הבהמות הטמאות. אמר אמרו לא, בסיני נאמר, אלא שנכתב במקומו. באיסור גיל הנשה לא חל אז בזמן בני יעקב, הוא חל אחר מתן תורה, בזמן מתן תורה והלאה. אז בתורה אומנם זה מופיע אצל יעקב, כי היסטורית אז זה הסיבה שבמתן תורה נעשה גיל הנשה. רש"י כותב, אמרו לו, פסוק זה הסירו עליו, שהסירו עליו איסור גיל הנשה בסיני נאמר, ויד סיני לא הוזרו אלא שנכתב במקומו לאחר שנאמר בסיני, וכתב וסידר משה את התורה, כתב המקרא הזה על המעשה, על כן הוזרו בני ישראל אחרי כן, כלומר בסיני, שלא יוכלו גיד. אז היה מעשה באמת עם המלאך שפגש, הוא פגע ביעקב, ועל סמך המעשה הזה שנים רבות אחר כך, אחר מתן תורה, בזמן מתן תורה נאסרו בני ישראל מלאכול אותו גיד הנשה. כעת, לפני שניכנס לגמרא, פונים לשוליים תחת הכותרת נושא/מבנה. אנחנו נראה משולשים שבמהלך גמרא מופיעים בשני כיוונים. זה מעקב, השפיץ למעלה קושיות, הפוך הם תשובות. בירור שיטת רבי יהודה תמחייב משום גיד גם בבהמה טמאה. השאלה, איך רבי יהודה מחייב שניים בזמן שסובר שאין איסור חל על איסור? איך הוא יכול להגיד על אכילת גיל הנשה של בהמה טמאה שהוא חייב א' משום בהמה טמאה, איסור לאכול בהמות טמאות, ושני איסור גיל הנשה? הרי זה נקרא איסור חל על איסור. אם הבהמה כבר נאסרה משום איסור אכילת סוס או חזיר וכדומה, זהו, הוא אסור. אני לא יכול להגיד שהוא עוד יותר אסור משום איזו איסור שני. זה מכניס אותנו לסוגיית איסור חל על איסור. ואצלנו בגמרות המסוימות למעלה היינו כותרת נושא כללי, איסור חל על איסור. עכשיו הגמרא פותחים עם קושיה ארוכה. שואלת הגמרא, וסבר רבי יהודה איסור חל על איסור? כעת אב אמינא, במה שרבי יהודה אמר במשנה אף בת מאה, משום איסור שהוא מחייב משום איסור בהמה טמאה, ומשום גיד. אז האם הוא יכול לסבור כך? והתניא, רבי יהודה אומר, יכול תהי נבלת עוף טמא, מטמא בגדים בבית הבליעה. למשל, נשר שמת, נשר דוגמה של עוף טמא. אנחנו מכירים שיש הלכה מיוחדת בעוף טהור שמת, מי שאוכל אותו בשעת אכילה הוא בגדיו שהוא לבוש בהם נטמאים. זה נקרא טומאת בית הבליעה של נבלת עוף טהור. האם יש אותו טומאה באכילת נבלת עוף טמא? תלמוד לומר, נבלה וטרפה לא יאכל לטמא בה. מי שאיסורו משום בל תאכל נבלה, הדין של טומאת בגדים, הבית הבליעה, זה באכילת דבר שכל איסורו הוא בגלל שהעוף מת, זה נבלה. יצא זה למעט להפוקה מנבלת עוף טמא, שאין איסורו משום בל תאכל נבלה, אלא משום בל תאכל טמאה. אז הוא לא נכלל בפרשת טומאת בגדים הבית הבליעה. ברש"י יש לנו בגמרות המסוימות כוכבית, אז למטה בשורות הקצרות כתוב ברש"י, ומתקמר אין איסורו משום נבלה, זאת אומרת נשר מת. האיסור האכילה של הדבר הזה הוא לא בגלל שהוא נבלה, אלא בגלל שהוא היה נשר. אלמא סביר עלי, לא עטיה איסור נבלה וחיל האיסור טמא. אותו עוף כבר היה טמא בחיים שלו משום עוף טמא. מה זה אומר? אין איסור חל על איסור. אז עדיין לא ברור לנו עמדת רב יהודה במשנתנו. וכי תימה ממשיך הגמרא, וכי תימה כסבר אין בגדים ונותן טעם, רב יהודה שמחייב גם בתמיה, אולי הוא סובר שגיד, כפי שראינו או שמענו מוקדם יותר היום, הוא כמו עץ בעלמה, זה שיטתו אולי, והוא לא נותן טעם. הוא בתמיה נמי איסור גיד איקה, איסור תומה לקה, וכשמדובר בגיד של בהמה תמיה, זה רק איסור גיד, אין איסור תמיה, כי הוא לא, אין לו טעם. זה כמו לדבר על איסור אכילת קרן של קרנף. אין איסור, אמנם קרנף הוא בחיה תמיה, אבל אין איסור באכילת הקרן שלו או השיער שלו. איסור תומה שבהמה תמיה, אנחנו מדברים על איסור אכילת בשרו. עכשיו אם אתה אומר שאין בגדים נותן טעם, אז אין לו דין בשר במובן של איסור בהמה תמיה. אז מה שכן, זה יש איסור אחת, גיל הנשה, אבל ההצעה הזאת נופלת. וסבר רב יהודה אין בגדים נותן טעם, ותניא, האוכל גיד הנשה של בהמה תמיה, רב יהודה מחייב שתיים. כאן זה מפורש, לא רק שיש איסור גיד, אבל מי שאוכל גיד הנשה של סוס, הוא עובר על שניים. ורבי שמעון פותר, ואנחנו מתעניינים כעת בשיטת רבי יהודה. אם כן, לרבי יהודה, אם אין איסור חל על איסור, איך חייב על הגיד של בהמה תמיה שתיים? הוא כבר אסור משום בהמה תמיה. לעולם תשובה, ליום כסבר יש בגידים ונותן טעם, וכסבר נוהג בשליל, של איסור גיד חל בעודו ובר שליל, דה איסור גיד ואיסור תומה בהדי הדדי קעתי. כאילו נגיד הם נוצרים יחד, מתפתחים יחד, הגיד בתוך השליל, אז מה שקורה, אז שני האיסורים חלים בבת אחת, אז זה אומרים שהוא חייב בשניהם. וכאן, כי זה לא עניין של איסור חל על איסור, איסור שני שחל על מה שכבר עשו, לא, הם בהדי הדדי קעתי. שאלה, ומי מציל אמרת נוהג בשליל? האם אפשר לומר שלפי רב יהודה איסור גיד נוהג בשליל? והתניא, והתנן, נוהג בשליל, רב יהודה אומר אינו נוהג בשליל וחרבו מותר. בפירוש אומר שאין איסור גיד בשליל. הגמרא עונה, הני מילי גבי טהורה, דרחמנא אמר כל בבהמה תאכלו. אם אדם שוחט פרה מעוברת, יש בתוכה שליל, על זה נאמר שאין איסור גיד בשליל, כי בשחיטת הפרה האם מותרת הכל מה שנמצא בתוכה, וזה כולל גיד של השליל, חלב השליל, הכל מותר מבחינת השליל, כל מה שבא בהמה מבחינת השליל. זה הפירוש של המקור, המשנה שקראנו, שרבי יהודה אומר אינו נוהג בשליל, כי מדובר בבהמה תורה שנשחטה. אבל בתמיה נוהג הפסוק הזה שכל בבהמה תאכל, הוא כמובן לא נוגע לבהמה תמיה, וממילא בגיד של שליל ואסמך בהדי הדדי קעתי, יש בו משום איסור גיד ויש בו משום איסור בהמה תמיה. שאלה, קושיה ארוכה, תשימו לב, ומי מציל אמרת תאווי או גיד ובהמה תמיה, האיסורים האלו בהדי הדדי קעתו? והתנן, בהדי הדדי, בואו נזכור, זה התשובה שמאפשרת לנו לא להתעכב בבעיה של איסור חל על איסור. אבל האם במציאות זה ככה ששניהם באים ביחד? והתנן, זה קטע של גמר שראינו לא מזמן, והנה הזדמנות לחזור. ואתנן על אלו תומאות הנזיר מגלח על המת ועל כזית מן המת. כידוע, נזיר אסור בתומת מת, ואם הוא נטמע תומת מת אז הוא עוצר ומאבד את כל הימים של הנזירות שהוא ספר, והוא צריך להתגלח ולקיים שבעה ימי טהרת מתומת מת, ואז הוא חוזר לנזירותו. אז איזו תומות הוא מגלח כפי שהסברנו עכשיו? מת וכזית מן המת וקשלן. על כזית מן המת מתגלח, על המת כולו לא, כל שכן. מה החידוש לומר אחרי שאתה אומר שהוא חייב על כזית מן המת? ברור שהוא חייב על מת שלם. ויאמר רבי יוחנן, לא נצרכה, אלא מה שכתוב פה על המת זה במקרה מאוד מסוים, אלא לנפל שלא נתקשרו איבריו בגידין. אין באמת פה במת השלם הקטן הזה אין כזית בשר, ובכל זאת מאחר שזה נפל וזה ייצור שלם הוא כן מתאמה. מה אנחנו רואים מזה? שיש כאן שלב של התפתחות שעוד לא נוצרו הגידין. אלמה, איסור תומה קדים. בבחינת בהימה תמיה יש יצירת השליל או העובר הזה לפני בואו של אגיד. אז אנחנו לא יכולים להגיד בהדי הדדי קאתי. הגמרא מתרצת, אף אגב איסור תומה קדים אתי איסור גיד חייל עלי. למרות שבדרך כלל אומרים אין איסור חל על איסור, כאן זה יוצא דופן. למה? כי כאן אנחנו עוסקים באיסור חמור, משהו מיוחד, שכן איסורו נוהג בבני נוח, ומבחינה זאת האיסור השני של גיד חל על איסור של תמיה שקדם. דייקה נמי, בקריאה מדויקת אפשר לעלות על כך שזו ההסבר מאחורי שיטת רבי יהודה. תקטני, כתוב במשנה, אמר רבי יהודה, ועלו מבני נוח נאסר גיל אנשה, ועדיין בהמה תמיה מותרת להם. אז אנחנו רואים שהאיסור גיד היה נוהג במה זה בבני יעקב לפני מתן תורה, היה להם גדר של בני נוח. זה שם בקטגוריה מיוחדת איסור גיל הנשה שמאפשר לנו להגדיר אותו כאיסור חמור, ולכן הוא חל על איסור בהמה תמיה, ולכן רבי יהודה אומר ש איסור גיד נוהג אף בתמיה. יש כאן איסור של בהמה תמיה ואיסור של גיד הנשה, ואין כאן קושיה של אין איסור חל על איסור. בשוליים הנושא כעת בירור שיטת רבי שמעון, למה פותר לגמרי מי שאכל גיד הנשה דבהמה תמיה. גופה, ציטוט ממה שראינו מוקדם יותר, יש לנו חיצים לחזור למקור שהיה באמצע עמוד. האוכל גיל הנשה של בהמה תמיה רבי יהודה מחייב. 2, אנחנו ממשיכים לדף קוף א', ורבי שמעון פותר. הגמרא שואלת, וכאן יש לנו קושיה ארוכה, ורבי שמעון מה נפשך? איך שתסתכל על הדבר אי איסור חל על איסור לחייב נעמי משום גיד. למה אתה פותר? יש לך לחייב לא רק משום איסור בהמה תמיה, יש לחייב גם משום איסור גיל הנשה. אי אין איסור חל על איסור לחייב משום תומה דקדים, יש עדיין מה לחייב, ואין, וזאת אומרת תעשו עליו משום איסור בהמה תמיה. הרי הגיד יש לו טעם של בשר תמיה, בהמה תמיה, ואי אין בגידין מונות אין טעם לחייב משום גיד. אם אתה אומר שאין בגידין מונות אין טעם, וראינו שהתורה אוסרת אותו בכל זאת, אז יש איסור מיוחד של איסור גיד. ורשי בשורה השלישית מלמעלה אומר, כלומר והיא אין בגדים ונותן טעם, ומשום אחי פטור משום תומה לחייבי משום גיד, דה לקה למפטרי אחה משום דאין איסור חל על איסור, דה לקה תומה. אז למה אתה אומר פטור? אמר, אבל לעולם כסבר אין בגדים ונותן טעם. ושני הטעם, דיאמר קרא, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. עכשיו בואו נעמיק, אומר רבי שמעון, באותו איסור לפי מה שכתוב בתורה. מה נאסר להם? נאסר להם גיד הנשה, משמע ששאר הבהמה המותרת. מתי, אז מתי יש איסור גיד הנשה? מי שגידו אסור ובשרו מותר, בהמה כשרה, בהמה תורה. יצתה זו זה לאפוקי למעט בהמה תמאה שגידו אסור ובשרו אסור. אז לפי הפסוק אומר רבי שמעון לא נכנס לאיסור גיד הנשה בהמה תמאה, כי הפסוק אוסר את גיד הנשה בדבר ש דווקא הגיד הנשה אסור ולא הבשר, וזה בהמה כשרה, בהמה תורה. למעלה שרבי שמעון פותר באכילת גיד הנשה של בהמה תמאה. עד כאן שיעורנו להיום.